שלום לרב אבינר, שלום לצופים ולצופות, אנחנו נפגשים שוב בפרשה, השבוע פרשת ויצא, יעקב יוצא, ואיך שהוא יוצא, מתחילות הצרות שלו. הוא מגיע ומסתבך עם מעשה הרמייה של לבן, שמבטיח לו את רחל ונותן לו את לאה, ואחר כך הוא מתנכל אליו גם בתחומים אחרים. והשאלה אולי המרכזית היא, האם ההתנכלות הזאת של לבן ליעקב היא התנכלות אישית? אישית, של לבן, איש בשם לבן לאיש בשם יעקב, או שיש פה התנכלות לאומית, התנכלות עמוקה יותר.
כן, אגדת פסח.
כן.
לבן ביקש
לעקור את הכל.
את הכל.
וזה מתחיל עוד קודם. כבר לפי רש"י, במקרא ביקורים, אנחנו אומרים ארמי עובד אבי, ורש"י אומר, זה לבן שביקש לעקור את הכל, שזה מופיע באגדה.
זה לבן ביקש לעקור את הכל. כלומר, זה דבר עקרוני. המהר"ל בספר גבורות השם, במפרש אגדת פסח, אומר, דע שיש לנו מתנגדים. טוב, זה ידעתי בלי המהר"ל.
כן.
אבל הוא אומר, לא מתנגדים בשביל איזה דבר, שאם אתה תיתן להם, אז יפסיקו להתנגד. אלא זו התנגדות עקרונית. ולכן, הרי לבן, רק עשה לו טובות. התרתן עם ביתו, התרתן עם ביתו, והפך אותו מאדם עני לאדם עשיר, ובכל זאת רדף אותו. גם הגאון מווילנה, בפירושו על אגדת פסח, אל תהיה נאיבי, אל תחשוב שאם אתה תבוא לקראת הגויים, ותמלא כל דרישותיהם, אז כבר לא יהיו אנטישמים. זה לא ככה פשוט.
אבל מה אנחנו רוצים בעצם מלבן? הרי לבן בא פליט כזה, יעקב, אמנם קרוב משפחה, זה נכון, אחיין, אבל הוא מגיע לבד, ולבן בסך הכל עושה סדר בדברים. לא מקובל להביא את הבת הצעירה לפני הבת הבכיר, זאת אומרת, הוא בסך הכל מכניס אותו לכללים המקומיים. למה אנחנו מייחסים לו כל כך הרבה רוע, יותר מאפילו מפרעו? זאת אומרת, למה...
זה נכון, שהוא אמר, לא כן יעשה במקומנו. ואגב, הדבר הזה נפסק להלכה.
כן.
על פי לבן.
שעדיף.
שעדיף. אומנם זה לא מעכב.
כן.
אם יש לי שני שידוחים מקבילים באותו הזמן,
כן.
אני מעדיף את הבכורה. אבל כמובן, אם הקטנה יש לה עם מי להתרתן, לא אומרים לה תחכי. כלומר, הדבר הזה הוא נכון. אבל הרמאות היא לא נכונה. ואחר כך החליף מזכורתו 1,000 מונים, זה לא ישר. הוא בסוף גם רצה להרוג אותו. הוא אומר, יעקב אבינו, הוא כבר לא איתי כתמול שלשום.
כן.
אני בורח מהר. כלומר, יש פה
דבר... משהו עמוק.
עמוק. זאת השאלה הכבדה. למה יש אנטישמי? מה עשינו? הרמב״ם מזכיר בגרת תימן. מצרים. מה כן. עשינו להם? הרי יוסף הציל אותם.
כן.
במצרים. ובבל. ופרס. ובדי. וסיסרה. מה עשינו להם? מה עשינו לעם הגרמני? במלחמת העולם הראשונה, יהודים לחמו בצבא גרמניה, לא זוכר כמה היו, 80,000 יהודים עם יתורי עוז, ואחר כך אמרו, תרקו לנו פדיון בגד.
כן.
דוח שלוס. מה עשינו להם? שום דבר רע, מה קורה?
זה קינה, זה פחד, מה זה הדבר הזה?
לפי התיאוריה, גם של הרב קוק בספר אורות, פעמיים. אנחנו מלמדים את העולם חובות.
כן.
כמו מסילת ישרים פרק א', חובת אדם בעולמו. והאדם אינו רוצה חובות. האדם רוצה ליהנות, זכויות. ולכן מי שמלמד אותו חובות, הוא שונא אותו. ממה נפשך? או שהוא מקבל את החובות. אז עכשיו בגללך אני לא יכול כן. לתת לנפש הברברית שלי להתפשט ללא מצרים. או שהוא לא מקבל את החובות, אז יש לו נקיפות מצפון. לעתיד לבוא, אומר הרב קוק, כולם יבינו
כן.
שהחובות זה דרכי עושר, אז כולם יאהבו אותנו.
אז לבן הוא האנטישמי הראשון בעצם, למרות שהוא גם אישם אם אני לא טועה, לא?
לא, תמיד. האנטישמי הראשון כן. זה קין.
זה קין.
שהרג את אבל. ומה עשה לו אבל? מה עשה לו? מה עשה לו? איך אומרים? סתם. אלא זה עניין עקרוני. גם המלאק. מה עשינו למלאק? אנחנו עם, עבדים, משוחררים, יוצאים ממצרים, מה אתה מתקיף אותנו? אלא זה עקרוני. כלומר, גם בימינו יש לנו בעיה כזאת. מה שקורה בארץ ישראל עם כל האויבים שלנו, זה סכסוך טריטוריאלי, או יש בזה גם דבר יותר עמוק. אולי עם הערבים, זה רק סכסוך טריטוריאלי. אבל עמים אחרים שמציקים לנו עד
בחוץ,
היום,
כן.
מבחוץ, זה לא טריטוריאלי.
עקרוני.
זה עקרוני. וזה לא רק הערבים, זה כן. גם הנוצרים ואחרים.
ידוע.
זה דבר עקרוני.
עכשיו אני רוצה לשאול על התגובה של יעקב. הרי יעקב בעצם משחק קצת המשחק של לבן. הוא מסדר לעצמו רכוש לפני שהוא יוצא באמצעות הפיצולים והמקלות והשוקת שם. זה לא משנה כרגע הפרטים, אבל הוא קצת משתמש בכללים של לבן. משהו בסגנון, אם נברתי תבר אולי, משהו ככה...
כן.
עכשיו, יש בזה משהו שהוא קצת... הוא לא יודע, הוא לא נראה טוב אולי, בגלל שאנחנו קוראים על יעקב, הוא כל הזמן צריך להתמודד אומנם, אבל אנחנו כבר פרשה שנייה, גם שבוע שעבר דיברנו על זה קצת, יעקב נדרש לשחק משחק קצת מלוכלך, כמו שאומרים בשפה של החבר'ה, זה משהו שהוא, אולי היינו מצפים ממנו למשהו יותר מוסרי, יותר עליון, לא להיות, לא לשחק את הכללים של נבן.
תראה, זה בטוח שיעקב אבינו הוא מוסרי ועליון.
כן.
אבל אם אתה נמצא מול אדם נוכל, אתה צריך להיזהר, צריך לנקוד באמצעי זהירות, כמו שאמרה רחל ליעקב אבינו, היזהר, אבא שלי הוא ירמה. אז הוא ענה, אם הוא רמאי, אחי ואני ברמאות. אבל מה זה אחי ואני ברמאות? סיכם עם רחל את הסימנים.
כן.
אבל בסוף רחל רחמה לאחותה,
כן,
הוא מסר לה את הסימנים. ואותו דבר פה, נקודים עקודים, נקודים ברודים, הוא לא... זה כדי למנוע שירמו אותך. אתה, אל תרמי אחרים. אבל למנוע שירמו אותך, זה אתה רשאי.
אפשר לקחת מזה משהו גם לימינו? זאת אומרת, אנשים יכולים, למשל, בתחום הפוליטי להגיד, יש הפוליטיקה, זה עולם מלוכלך, אנשים עושים כל מיני דברים, אז זה מתיר לנו גם כן לעשות דברים, אולי תפועל לשתיקים ו...
לא, תראה, אתה לא יכול. גם בפוליטיקה, אתה צריך להיות ישר ולא להחלך את הידיים. אבל אתה צריך להיות זהיר ולדעת שאתה עומד מול אנשים שהם אותו. איך אמר בזמנו מקיאוולי? בפוליטיקה צריך להיות או אריה או שואל. אם יש לך כוח, תרמוס. אם אין לך כוח, אז ברמאות. אסור לך לפעול ברמאות. אבל אתה צריך לדעת את הרמאויות של האחרים. היה פעם כי היו כנסים של אגודת ישראל, שהחפץ חיים היה משתתף, היו מעבירים פתקים, היה אומר, תעבירו לו את הפתקים. אמרו לו, למה הרב רוצה לראות את הפתקים? הרי כתוב, תמים תהיה. אמר, תמים תהיה עם השם לוקחה, לא תמים תהיה עם עסקנים פוליטיים. לכן, צריך לדעת שזה עולם קשה, העולם הפוליטי, זה עולם מאוד כוחני. אתה צריך להיזהר. אני חושב שהשלה כותב ש... הנחש היה ערום, ויעקב אבינו בעורמה. הוא אומר שיעקב אבינו תיקן את העורמה של הנחש, כי הנחש השתמש בעורמה כדי לקלקל, והוא השתמש בעורמה לא כדי לקלקל, אלא כדי למנוע.
כן, למרות שמאוד קשה לשים את הנקודה, זה מאוד פנימי, זה מאוד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, מתי אתה עושה משהו כדי, בעצם כדי לרמות, או כדי לתקן את הרמאות של השני.
עכשיו אני נזכר. כתוב, יעקב אבינו, איש תם יושב אוהלים.
נכון. וזה היה מזמן.
כן. בתורה, אף פעם לא מחלקים תוארים ומידות לאנשים. לא אומרים. למה לא אומרים? אתה תראה לבד. אלא למה אומרים על יעקב אבינו, איש תם יושב
אוהלים? כי אם נסתכל לבד...
כי אתה תגיע למסקנה הפוכה. אתה תגיד, הוא נוכל, לכן אנחנו מזהירים אותך. רש"י אומר... איש תם אוהב, יושב אוהלים, איש תם, רש"י אומר, אינו חריף לרמות. לכן, אם אתה קורא את הסיפור, כן. אתה עלול לחשוב שהוא מרמה. לכן רזה, הוזרת מראש, הוא איש תם יושב אוהלים, אבל...
למרות שאפשר להתבלבל ולחשוב...
הוא תמים והוא לא נותן שרמו אותו.
אבל אפשר להתבלבל ולחשוב שהוא התחיל כאיש תם יושב אוהלים, כי זה היה בהתחלה, ואחר כך הוא למד את העולם ו... שאלה אם נשארה משהו מתמימות, אני שואל את זה באמת כי...
זה נכון, אז זה פעם באה אליי בחורה, עם חצאית שמשמשת מטטי רצפה, לשאול אותי, אומרת לי, אני מרגלת, האם להמשיך? אמרתי, כן, ודאי, מצווה גדולה וכו' וכו'. אבל בתור מרגלת, אני עושה כל מיני דברים לא ישרים. אמרתי, זה מרגל, זה לא בדיוק שמורה שנותן שיעור במכון מאיר. העיקר, אל תרמי סתם. איפה שזה לא צורך לאומי. היא אומרת, נכון, אנחנו כל כך משקרים ומרמים, בסוף אנחנו מרמים איפה שלא צריך לרמות. אז אמרתי, את צריכה ללמוד כל יום ספרי מוסר. אלא לא מסילת ישרים, אחרי יהרגו אותך. אבל גם הגויים כתבו ספרי מוסר, ואפשר ללמוד מהם. אחר כך ישאלה אותי עוד שאלה. כשאני אגמור להיות מרגלת, תלמיד ישיבה יתחתן איתי? אמרתי, ראי, רובם לא יתחתנו איתך.
אבל את לא צריכה להתחתן עם רובם. צריכה להתחתן רק עם אחד. אסור לך להתחתן עם רובם.
ואחד יתחתן איתך. מה היה אחר כך? האגדה לא אומרת.
טוב, באמצע המתח.
צריך להיזהר. כל מי שעוסק בפוליטיקה, ובמשטרה, ובמוסד, ובשבק, וכן הלאה, שאין לו גורם מפקח עליו יותר מדי, הוא צריך מאוד מאוד להיזהר. אז הרב קוק אומר, בספר אורות, המלחמה, לא יירא כי אתה עמדי, גם כי אלך בגיא צלמוות לא יירא. הוא אומר, אני עוסק במלחמה, גם מלחמה זה דבר אכזרי. לא יירא רע, פירוש, אני לא מפחד להפוך לאדם רע. ובאמת זה ככה. אמרנו לפני שבוע, שמה אני לא זוכר, החייל הישראלי הוא אדם ישר וטוב ונחמד ותקין וכולו. אני זכיתי לכבוד המפוקפק להיות גם חייל בחוץ לארץ. אז הנני להודיע שהחיילים שם ביחידות מובחרות, הם מחזריים ומושחתים, אי אפשר לתאר. ופה חייל הקרבי הוא אדם טוב ונחמד. אבל בפוליטיקה עוד לא עשינו את זה. מי שעוסק בפוליטיקה, הוא לא יכול לומר גם כי אלך בגיא צלמוות לא יירא, אבל אל תדאג, בסוף זה יהיה,
זה
משיח, צדק, אזור מותניו, בינתיים אין לנו ברירה. פעם מישהו אמר לי, למה אתה בקשר עם הפוליטיקאי הזה? אתה לא מבין שהוא לא עושה לשם שמיים? אמרתי, לכן.
בגלל זה
אני מקשיב. אותו, כי הוא לא, אם אתה עושה לשם שמיים, אפשר לסמוך עליו.
כן.
עושה לא לשם שמיים, הוא יעשה את עבודתו.
אני רוצה את העניין של יעקב ולבן לסגור. בסך הכל הפרידה שלהם היא פרידה חיובית. הם גומרים עם איזשהו גלד ומסכמים סיכום, ועדיין נשארנו את לבן כדמות שלילית מאוד. זה לא פרו וזה לא זה, ועדיין, זאת אומרת,
מה שאנחנו גומרים, זה לא בזכות לבן, זה בזכות יעקב אבינו. זה הקדמת הנציב הידועה לשוך.
ספר הישר.
כן, אברהם אבינו, יעקב אבינו, לבן, אחרי כל מה ש... יעקב אבינו, אחרי כל מה שעשה לו לבן, שרימה אותו ורצה להרוג אותו, הוא רוצה לעשות שלום. שלום, לא שומר תינה לנצח, זה יעקב אבינו. ואותו דבר אברהם אבינו עם אבי מלך, ואותו דבר יצחק עם אבי מלך.
ויעקב ומסב אולי גם.
כן, אנחנו לא...
זאת אומרת, זה לא מעיד על זה שלבן שיפר את דרכה והשתנה, אלא זה מעיד על הסלחנות והנוחות של יעקב.
אנחנו לא מוכנים לעשות, להסתדר איתנו, נסתדר. אנחנו לא אוהבים לריב, אבל לא בגלל לבן.
לא בגלל לבן. טוב, אני רוצה להתייחס לעוד שניים, שלושה דברים אם נספיק. יש שיח לא קל בין יעקב לרחל בפרשה, הוא סתום והוא לא קל. רחל באה ליעקב ואומרת לו, אבא לי בנים, ואם אין, מתה אנוכי. ויעקב מגיב בחרון אף, הוא אומר לה, התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן? תגובה מאוד קשה, גם...
חשבתי שתשאל משהו אחר, אז אני אענה למה שלא שאלת.
בסדר.
שזה אשלה כותב. שיעקב אבינו, השם אמר לו, לבן רצה להרוג אותו, והשם אמר לו, לך. אז מה היינו מצפים? שיגיד לנשותיו, נשותיי, עמוד נוח, עמוד דום, קדימה צד, הולכים. לא. הוא אומר, תראו.
קורא להם, מסביר
קורא,
להם.
קורא, מסביר. אני עבדתי את אביכם.
כן.
והוא את אלבי, אלף מונים.
אז זה אבא שלהם, בסדר.
אז הם אומרות, אתה צודק.
כן.
כשבויות נחשבנו לו, לך. אומר השלה, אדם לא צריך לטיל פקודות על אשתו. הוא צריך לדבר, לשתף, ולהביא, להגיע לידי הסכמה משותפת, גם בדבר כל כך קשה שהיא צריכה לעבוד את זה. עכשיו, השיח הקשה, שהיא אומרת, אבל לבנים, אם לא מתה אנוכי, אז יעקב אבינו אמר, מה את רוצה ממני, התחת אלוהים אני? במקרה הזה, הוא לא צדק. חז"ל אומרים, כך עונים את המצוקות, מובא גם במסילת ישרים. זה נכון שמה הוא יכול לעשות. עובדה, זה לא הוא, יש לו ילדים עם לאה, זה היא. אבל היא במצוקה. אז מי שבמצוקה, לא מתעצבנים עליו. וכיוון שככה הוא ענה, הוא נענש. ככה לא עונים את המצוקות. אבל מי שאמרה דבר לא הגיוני, אבל היא במצוקה. אז בזה, הוא לא צדק.
לא צדק.
לפעמים זה קורה, שגם עבר יעקב אבינו לא צודק.
ובעקבות הדו-שיח, אחר כך אנחנו יודעים שרחל מביאה את בילה ולאה את זלפה, ויש לנו את מושג בני השפחות. ורציתי לשאול, בפרשה בסך הכל נוצר המושג הזה שנקרא עם ישראל על ידי 12 השבטים, 12 בניו של יעקב, לא כולם בפרשה, כמעט כולם, יש לנו את בנימין בפרשה הבאה. יש משמעות לעניין הזה של בני שפחות, לא בני שפחות, בתוך עם ישראל, זאת אומרת, סך הכל הרי היה את שתי האימהות, לאה ורחל, ומן הסתם השפחות היו במעמד שונה. יש משמעות גם לעניין הזה שיורדים לדור הבנים?
תראה, זה אתה צודק. ובאמת, בני הגבירות היו מזלזלים בבני השפחות. הרי זה מה שיוסף היה מביא דיבתם רעה.
דיבתם רעה.
וככה אי אפשר לבנות אומה. זה נכון שרחל ולאה הם יותר מבילה וזלפה. וזה נכון שיהודה וכן הלאה ויוסף הם יותר מאחרים. אבל ככה אי אפשר לבנות אומה. ולכן בגלל זה אומרים חז"ל, גלינו למצרים. ובמצרים אין כבר...
כולם
עבדים, כולם מוכים וכולם עבדים משפחות. ויצאנו משם חברים וידידים, ומעולם לא הזכרנו יותר את הדברים האלה. למדנו בדרך הקשה בקור הברזל אהבת ישראל על ידי רישות הגויים.
אז באמת אחרי יציאת מצרים יש איזה שוויון כזה?
כן.
אין משמעות כבר לנושא של בני שפחות ובני רחל ולאה?
מי בונה בית המקדש? בצלאל בן אורי בן חור, חז"ל אומרים מן המעולה שבשבטים, ודן, אחי סמח,
כן, משבט דן.
מן השבט דן. הנמוך שבשבחים, כולה שבטים, כולנו כולם יחד בונים. זה ברור שבאומה יש מדרגות באומה. אבל זה אחר כך. קודם אנחנו אומה. המשותף הוא יותר גדול לאין ערוך מהמפריד. קודם האומה. התרגזתי השבת, ראיתי חומש. אז ידוע, רש"י הראשון על התורה.
כן.
בשביל מה נקרא עולם? נברא עולם, בשביל ראשית, בראשית, כן. בשביל ישראל שנקראו ראשית. ככה רש"י מביא.
נכון.
יש חומשים כתוב, בשביל צדיקים שנקראו ראשית. הכניסו ברש"י במקום ישראל צדיקים. אבל זה ודאי טעות, זה אין גרסה כזאת, כי הרי כן. הפשטות, הפסוק הוא, קודש ישראל השם, ישראל, ראשית הוא אותו. כן. אז זה לא מצא חן ביניהם. שהעולם נברא בשביל עם ישראל, אלא בשביל צדיקים. תבדוק את החומשים שיש לך בבית.
מה זה חדש? עכשיו הכניסו את זה?
אני לא יודע, וזה שערוריה. אז צריך עם ישראל ולא צדיקים. נבדוק אצלך את החומש, אחרת נחרים אותך.
אני אבדוק. העניין הזה של יציאת מצרים, אגב, שהרב הזכיר, באמת זה הפך להיות גם משהו שמלמד על היחס לעבדים גם מחוץ לאומה. זאת אומרת, אנחנו עברנו שיעור... לא רק על המבנה הפנימי שלנו, שהשווה את כולנו ברגע שהיינו שם בני עבדים ושפחות, אלא גם היחס לעבדים ולשפחות מחוץ לאומה הישראלית, הוא גם צריך להיות נגזרת מסוימת של אותה תקופה במצרים.
נכון, עבדים היינו במצרים, וצריך להתנהג בסדר. תראה, איך שמתנהגים פה לכל מיני אנשים שמייבאים לעבוד, סינים וכו', זה רע מאוד. שלא לדבר על סחר בנשים,
כן.
למטרות של פריצות, זה שערוריה שאי אפשר לתאר. וזה קיים. אני מקווה שזה קיים פחות, אבל זה דבר בלתי נסבל. אני מאוד מכבד את ארגוני הנשים למיניהם, אני לא מבין למה הן לא יוצאות למלחמת חורמה על הדבר הזה. אני לא מבין. זה מוציא מן הכי.
כן. אבל מצד שני, אנחנו מדברים על הנושא הזה של היחס לעובדים זרים, אז אנחנו רואים גם שאם הולכים על זה עד הסוף, אז אנחנו גם בעצם, יש כאלה שמאמצים את זה עד הסוף ודוגלים בזה שכל מי שבא ברוך הבא.
אני לא רוצה שיהיו עובדים זרים. צריך עם ישראל ואנחנו נעבוד, וגם לזרוק אשפה, זה מכובד.
כן.
מי זורק אשפה בבית? אתה או אשתך?
דווקא
אתה.
את זה אני.
לא, אז כן. הרבה שזה, וגם אני, אז אנחנו מכובדים. צריך שיהיו, אין מלאכה לא מכובדת.
כן.
אבל אם כבר אתה מביא עובדים זרים, אז אי אפשר להתעלל בהם. אני מעדיף שלא יביאו בכלל. ושיגידו להם, הייתם פה, שלום, תודה רבה. אבל אם הם פה, אסור לך להתעלל בהם. זו שערוריה שאין כמותה. וקל וחומר, נשים למה שדיברנו קודם.
כן. טוב, אז הגענו קצת רחוק ליציאת מצרים, והקדמנו קצת המאוחר, בסדר. אבל התחלנו מיעקב ולבן, ואנחנו בעצם גם נסיים שם. אנחנו בעצם אפשר לומר שהסיפור הפרטי הזה של יעקב ולבן ראינו, הוא סיפור הרבה יותר כללי.
נכון.
סיפור הרבה יותר כללי, זה לא משהו שהוא איזה סיפור ככה על שני אנשים, אלא בעצם זה משהו שהוא לאומי לגמרי.
מעשה אבות סימן לבנים.
מעשה כן. אבות סימן לבנים, וזה מאפיין בעצם את כל ספר בראשית. אם אנחנו עוברים, אם אנחנו עוברים פרשה פרשה, הסיפורים האלה הם סיפורים על האבות, זה סיפורים שאנחנו לא מדברים פה לאנשים פרטיים, אלא על הגזע,
נכון.
שזה עד היום אנחנו חיים את זה. בסדר, תודה רבה לרב שלמה אבינר, תודה רבה לצופים בבית. תגובות ושאלות באתר, אנחנו נשמח. שבוע
שלום,
טוב
שלום.
ושבת שלום.